קצת לדבר על תפילות של יום הכיפורים. בעזרת השם, בזמן הבא נחזור לסדר של התפילה הזאת. אבל עושים כבדים שם, ככה עובדת לעומקם כמה שאפשר, כמה שניתן. טוב, עבודת יום הכיפורים מהתורה, הכהן הגדול הוא רגע מרקו את הכיסאות בגלל התפילות שעוד שנה. אז מהתורה, עיקר עבודת יום הכיפורים כמובן תלויה בכהן הגדול. כל עבודה תלויה באדם אחד. זה מה שאנחנו אומרים שם בסדר עבודת הכהן הגדול, שכאשר היו בודקים אותו, אז הם בוכים והוא בוכה, הוא בוכה שחושדים בו, והם בוכים שאנחנו בעצם תלויים על אדם שמעשיו סתומים. אי אפשר לדעת מה בסופו של דבר הוא חושב בליבו. בעצם כל העבודה תלויה באדם אחד. אז מה זה אומר? שאנחנו לא צריכים לעשות שום דבר יום כיפור? זה לא מדויק. כי יש מצווה, שתי מצוות ביום כיפור יש. מצווה אחת זה עינוי. תענו את נפשותיכם מערב עד ערב. לדעת חלק מהפוסקים זה רק, רוב הפוסקים טוענים שרק אכילה ושתייה זה מצוות העינוי מהתורה, וכך הם הוסיפו עוד שלוש איסורים. אלא בסנדל, שמיש המיטה ורחיצה ושיחה. ודעת הרמב״ם שכל העינויים מהתורה, זה לא כך משנה. בסופו של דבר זה מצווה אחת שהיא חשובה ללא ספק. אין ספק שבסופו של דבר היא המצווה העיקרית של יום הכיפורים. לכן הפוסקים אמרו שאם אדם יודע שאם הוא יבוא לתפילות, בדרך כלל אצל אדם בריא ולא מצוי. אז זה יכול להיות מצוי אצל אדם חולה או אצל אישה או אצל אישה מעוברת. אם הוא יבוא לתפילות, הוא לא יוכל לצום בגלל זה. שזה דורש לנו הרבה כוח, חם בחוץ, ללכת ולעזור ולשבת במקום שיש הרבה אנשים. הוא יוכל לעבור את עצום רק אם הוא ינוח בבית כל היום, ישן כל היום בבית, אז קודם כל, קיום מצוות התורה, זה לאכול ולא לשתות ביום הכיפורים. זה קודם להכל. זה כשאדם יישב בבית, ישן כל היום, ולא יאכל וישתה, ולא יבוא להתפלל. ולגבי מצוות הבידוי, הוא יכול להגיד גם בבית את מצוות התשובה, את מצוות הבידוי, כמו שזה לא. אז זה דבר ראשון, זה דבר הכרחי. אבל המצווה השנייה היא מצוות התשובה, וזה מה שנדבר על זה קצת. זה בעצם כל תפילות יום הכיפורים סובבות סביב העניין הזה של התשובה והבידוי. זה הנקודה המרכזית בתפילות האלה. תפילות ראש השנה, עיקרן הכלל. רק ברקע נמצא הפרט. תפילות של ראש השנה, עיקרן, המלאכת השם, קבלת מלכותו, הקדוש ברוך הוא דן ושופט את העולם כולו. אנחנו לא מתעסקים שם כמעט בנושאים של פרטיים שלנו. לא מזכירים חטאים, לא מזכירים עוונות. הכל רק ברקע, ממש ברקע ברקע, גם בתקיעות, אז מקובלים אומרים, להרהר בתשובה. שום דבר לא, אנחנו לא מעמדים בשמנו במכת, אלא נעשים למלכות השם באופן כללי. ברקע אנחנו נמצאים. לעומת זאת, התפילות של יום הכיפורים הן כבר שונות. יש בהן כמובן את הממד של הכלל. אותם ברכות שאמרנו בראש השנה, עדיין את חלקם אנחנו אומרים ביום הכיפורים, ולא כל כך, אנחנו לא פודח, אתה קדוש. בסופו של דבר, עדיין מלכות השם מתגלה ביום הכיפורים, בזה שהוא שופט אותנו, ובזה שהוא סולח אותנו. שני האלמנטים האלה מתגלה מלכותו. גם בזה שהוא דן אותנו, וגם בזה שהוא סולח אותנו. כי מי שיש לו את היכולת לדון, הוא גם יכול לסלוח, יש בידו את היכולת לוותר. המלך יכול לדון, והמלך יכול לחון אדם. חנינה, זה מה שלכון, אז עושים לנשיא לאדם גדול, כי בידיים שלו, באותה מידה שבידיים שלו להחליט החלטות גורליות של חיים ומוות, גם בידיים שלו לחון אדם ולשחרר אותו מן הכלא, או להסיר ממנו עונש מוות וכדומה. זה גם ביטוי מאוד חשוב של מלכות השם, ולכן עדיין אנחנו באווירה הכוללת של יום הכיפורים, של המלכת השם, של יום שבו מלכות השם מתגלה ביום הזה. ולכן עדיין אנחנו חלק מהתפילות הן תפילות על מלכות השם בקדושה וגם בחלק מתפילות היום. אבל בסופו של דבר אנחנו יורדים מהמקום הגבוה הזה, יורדים לפרט. עיקר התפילות בסופו של דבר זה כל אחד ואחד עם עצמו. זה בעצם התשובה והבידוי והלב של הדברים. בואו נראה מה כותב הרמב״ם על מצוות התשובה ועל מצוות הבידוי. אומר הרמב״ם מלכות תשובה, מה היא התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו, וכן יתנחם, כלומר יתחרט על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי. אז הרמב״ם אומר, עזיבת החטא והסרתו לחלוטין, כלומר נתק לחלוטין מן החטא, הרמב״ם מוסיף עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. לא מספיק רק להתחרט על החטא, לא מספיק רק לבכות על החטא, לא מספיק רק להתוודות על החטא, חלק מאוד חשוב מן התשובה זה לגמור בליבו שלא יעשהו עוד. אומר הרמב״ם, כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרס בידו, שאין התפילה מועלת לו עד שישליך השרץ. לכן הוא אומר, מודה ועוזב ירוחם. אנחנו נחזור לנקודה הזאת, אז נקרא קודם כל לדברי הרמב״ם. פה לא כסדר, לקט של דברים. וצריך לפרוט את החטא, שנאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. וזה שכתוב שמשה רבנו פרט את החטא, הוא לא אמר רק חטאה גדולה, אלא אמר אלוהי זהב, מכן למדו חכמים, שאדם שבא לעשות תשובה ולהתוודות, חייב לפרט את החטא שלו. אומנם זה לא מעכב, בדיעבד, אבל לך תחילה צריך לפרט את החטא שלו. נכון, שזה תלוי אם זה, שזה דיון ארוך בראשונים, אם זה חטא פני הרבים, או חטא, חטא בינו לבין המקום, חטא בינו לבין חברו, חטא מפורסם, חטא לא מפורסם, שזה כמה דעות בראשונים. למעשה, הרמב"ם כותב שבינו לבין השם הוא מפרט הכל. וכלפי אחרים, הוא מפרט רק עבירות מפורסמות, כי ממילא כבר יודעים על זה, או עבירות שבן אדם, החברות שממילא מכירים אותם. אבל לא מפורסמות, אסור לו לפרט, כדי לא לבזות את עצמו. ולא גם, בשום קום, בביזוי לקדוש ברוך הוא, שהוא חטא בדברים האלה. את הדברים האלה הוא עושה רק בינו לבין הקדוש ברוך הוא. היינו, אם אדם מתוודא במילים אחרות, אסור לו שחברו ישמע אותו, לא בבידוי הרגיל שאנחנו אומרים, אבל אם יש לו בידוי פרטי שלא כתוב בסידורים, בוודאי ובוודאי אסור שמישהו אחר ישמע אותו, אלא רק בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אומר הרמב״ם, יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. זו המצווה השנייה שיש ביום הכיפורים. מצווה ראשונה זה צום, וזה מצווה פסיבית. פשוט לא לאכול. בשביל זה אפשר גם לשון כל היום, ועברת את הצום, קיימת את מצוות התורה. אבל המצווה השנייה, והיחידה למעשה חוץ מהזה, היא להתוודות. לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. אין מצווה אחרת. במיוחד בימינו אנחנו, שאין לנו בעצם בית המקדש, ואין לנו כהן גדול, לא נותר לנו כלום ביום הכיפורים, רק המצווה הזאת. העבירות שהתוודה עליהם ביום הכיפורים זה, חוזר ומתוודה עליהם ביום הכיפורים אחר, אף על פי שהוא עומד בתשובתו, שנאמר כי פשעי אני אדע וחטאתי לנגדי תמיד. בזמן הזה, שאין בית המקדש קיים, ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. יש הרבה חילוקי כפרה, וזה סוגיה בפני עצמה, וסכת יומה, ללמוד את כל חילוקי הכפרה. אבל מה שחשוב לעינינו זה מה שיש לנו היום. התשובה מכפרת על כל העבירות. ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים. יש דעת רבי ידועה, שמכפר אפילו לשאינם שווים, והרבה העריכו לנסות להבין אותו. אבל הלכה אנחנו פוסקים דעת חכמים, שיום הכיפורים מכפר לשווים, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. וידוי זה, מצוות עשה. כיצד מתוודין, אומר אנא השם. טוב, אז פה אנחנו עושים כבר אחרת. אז אם כן, זה נקודה, כמו שאמרנו, נקודה חשובה, נחזור עליה, כי היא באמת מאוד מאוד מרכזית. כל העניין של תפילות ראש יום הכיפורים, זה לקיים את המצווה הזאת בעיקר. בעיקר לקיים את המצווה הזאת של תשובה ובידוי. זה כל העניין של התפילות. אם אדם, כמו שאמרנו, חייב להיות בבית, הוא לא יכול להתפלל בסיבה כלשהי, לפחות יתוודה, יעשה תשובה ויתוודה, כי אחרת, הכוח, העוצמה של יום הכיפורים, שהוא מכפר לנו על כל העבירות, היא לא קיימת. רק מי ששב בתשובה, אז יום הכיפורים מכפר לו. אם הוא צם, הוא קיים מצווה מהתורה, בוודאי. אבל עדיין זה לא אומר שהתכפר לו, זה מצוות נפרדות. בצום זה חובה. גם אם לא יתכפר לו, הוא צם, זה עדיין לא אומר שמי שצם, יתכפר לו, כן? שאנשים חושבים שאם אדם צם, זה בעצם עיקר מהות יום הכיפורים, ואז בזה בעצם כנראה יתכפרו לו כל העבירות. זה לא ככה. יהיה מצווה ואני אקבל שכר גדול על זה שעושים כל היום, אבל עיקר הדבר הוא התשובה. זה עיקר המצווה. אתם יודעים כל מה שכותב הרמב״ם, שבעצם מפרשים מצוות התשובה אין לה זמן לפי התורה, אלא היא כל השנה, אלא שכל השנה היא לא מחויבת בצורה מאוד חזקה, חוץ מיום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא הקדיש יום אחד שבו הוא חייב אותנו ביום הזה לחזור בתשובה. לכן באמת חכמים הבינו שכל התפילות צריכות להיות מרוכזות סביב העניין הזה של של התשובה. מהי התשובה? אומר הרמב״ם, וידוי זה מצוות עשה. כיצד מתוודין? אומר, אנה השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך. זה הפירוט שאמרנו עליו מקודם, כלומר הרמב״ם כותב באופן כללי, אבל כשאדם יודע אז הוא מפרט. והרי ניחמתי, חרטה, ובושתי במעשיי, זה גם חלק מן החרטה, אדם גם מתבייש, אדם מתחרט, אז הוא מסתם גם מתבייש על מה שהוא עשה. וכל שוב הנקודה החשובה שדיברנו עליה מקודם, וצריך מאוד להעריך בה, היה צריך מאוד להעריך בה, כי בעצם היא הלב של התשובה, ולעולם איני חוזר לדבר זה. וזהו עיקרו של וידוי. וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. הגמרא במסכת יומא באמת מביאה כל מיני דעות. מה זה הוידוי הזה? מה זה המצווה הזאת של הוידוי? ומגיעה למסקנה שזהו. אדם שאומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי, זה הוא קיים את מצוות הוידוי. אבל, וזה לא מעכב אם הוא לא יפרט. אבל, התחילה צריך לפרט, וכל המרבה להתוודות מעריך בעניין זה, הרי זה משובח. לכן אנחנו מעריכים מאוד בוידויים של יום הכיפורים. מעבר לוידוי הרגיל, שימו לב שבכל תפילה אנחנו אומרים בעצם שתי וידויים. למעשה אפשר לומר שאנחנו מתוודים, אנחנו מתוודים 10 פעמים. 5 פעם בתפילת נחש, עוד 5 פעם בחזרה, אבל בעצם בכל תפילה אנחנו מתוודים 2. וידוי אחד זה וידוי שאנחנו מכירים אותו מכל השנה, שמנו, בגדנו, גזלנו, וכן הלאה, והוידוי השני הוא על חטא שחטאנו לפניך, שזה גם בעצם וידוי. באמת היה מספיק גם רק הוידוי הראשון. אבל מכיוון שכל המרבה להעריך להתוודות, מעריך בגלל זה הרי זה משובח, ככל שאדם יפרט יותר את כל החטאים שלו ויחזור בתשובה על הכל, בכל, 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 אז זה מעלה גדולה יותר, זה תשובה עמוקה יותר, זה הכרה גדולה יותר בחטא. אז לכן אנחנו נוהגים את העניין הזה, ויש איזשהו מפרשים אומרים שהוידוי הזה כנראה הוא מאוד עתיק, יש לו חשיבות מרובה, ולכן נוהגים להגיד את הוידוי הזה של חטא שחטא לפניך באונס וכו'. אבל צריך לדעת שזה לא חובה מעיקר הדין, אבל העיקר הוא עצם ההכרה, 3 המילים האלה, חטאתי, עוויתי, פשעתי, או חטאנו, עווינו, פשענו, כמו שבהמשך, זה הלב של הוידוי. אז אם כן, עיקר מצוות היום היא בתשובה ווידוי, ושני דברים מרכזיים יש. א', הכרה בחטא, זה במחשבה, ב', הוידוי בפה, זה יסוד אחד, והדבר השני זה החרטה והקבלה לעתיד. כן? המפרשים מביאים דוגמאות של אנשים שלא קיבלו, לא הכירו בחטא. אדם הראשון, כאשר הקדוש ברוך הוא בא אליו ואמר לו, לפני קין שהיה יבל אחיך, עוד לפני כן, כשהוא בא ואמר לו, הימין העץ אשר אמרתי לך, לא תאכל, אז מיד מה הוא אומר? כפר בטובה. האישה אשר נתת עמדי, היא פיתתני ואוכל. כבר אנחנו רואים, שבאים למישהו בטענה, והוא לא מוכן לקבל, להכיר שהוא לא בסדר, זה מה שנקרא תירוצים. אנחנו יש לנו תירוצים, יש לנו התנצלויות, יש לנו הסברים לכל מה שאנחנו עשינו, זה סימן שלא הפנמנו ולא לא באמת קיבלנו עדיין, שאנחנו עשינו פה משהו לא בסדר. שאול, פרשים אומרים גם כיף, למה שאול איבד את המלוכה? כי לא הכיר בחטאו, כשבא אליו שמואל ואמר לו, עשית מה שהשם ציווה? כן. ומה כל הצון הזה באוזניי, אשר חמה לעם על מיטב הצון וכו'. התנצלות. העם לחץ אותי, לא יכולתי, לא חבל, כל מיני תירוצים מסוג הזה. רק בסוף הוא אומר, נכון, חטאתי. אז אנחנו אומרים, נכון, אבל בהתחלה לא רצה לקבל את החטא, אז הוא כבר חזק את המוחה. היחיד שחזל משפחים אותו על זה, שהוא מיד, כשהעירו לו, הוא קיבל את החטא, הכיר בחטאו ומיד אמר, חטאתי, בלי התנצלויות, זה דוד המלך. על זה נאמר, אשרי הגבר הוקם על, תהילים, חזל אמרו, אשרי הגבר הוקם על, שהקים עולה של תשובה. מי שלימד אותנו סדר תשובה זה דוד המלך. אחרי זה כל מה שהוא עשה, כל מה שהוא קיבל על עצמו, וגם איסורים וכו', אבל הדבר הכי חשוב עם המפרשים זה שהוא קודם כל הקים בחטא שלו, לא ניסה להתחמק. הוא לא שם לב בהתחלה, נכון? הרבה פעמים אדם עושה דברים ולבד קשה לנו לשים לב, כי אנחנו בדרך כלל מוכלים לעצמנו, רואים את עצמנו תמיד באור חיובי. אבל לפחות כשמישהו בא ומאיר לך, פה אתה ניכר אם אתה באמת מסוגל לראות את החיסרון שלך, לראות שאתה לא בסדר, או שאתה תמיד מוצא הסברים למה עשית ולמה יש איזו הצדקה מסוימת למה שעשית. לכן, מאוד חשוב ומפרשים, אין וידוי ולא אמירה בפה. יש דיון, לא, אתה לא הייתם פה בישיבה, אני לא יודע, לפני כמה שנים היה פה הרב, התלמידים של הרב עבדיה, קראו לו, שכחתי את שמו, נתן לנו פה שיעור, הרבה זמן לא היה פה. בדיוק השיעור היה על השאלה הזאת, האם ניתן להתוודות בעירור? האם אדם שמתוודד בעירור יצא ידי חובת מצוות התשובה או לא? למעשה הרבה פוסקים שלא יצא ידי חובה, יש את הדיון של לגבי צדיק, דבר הקידוש שכולם מכירים, אם אדם עושה תשובה במחשבה, אם זה מועיל, לא מועיל, אז אני אומר את הגמרא בקידושין שם, שאומר לי שערה תקודש לנה של צדיק, הרי זה מקודשת, אבל זה לא פשוט להוכיח משל לגמרי, יכול להיות שזה נראה שהוא רוצה לעשות תשובה, אז זה כבר מספיק, אבל להגיד תשובה גמורה זה ודאי לא מספיק, עד שלא למעשה, ברור הפוסקים שבלי וידוי בפה, אדם לא יוצא ידי חובה לעשות תשובה. חובה לומר את זה בפה, זה פשטות הפוסקים, פשטות הדבר. אז אם כן, אבל יש פה שני דברים, כן. שאלה טובה, אני לא יודע. לבטא בשפתיים זה חובה. בתפילת, בקריאת שמע נכון, כתוב שלכתחילה צריך לשמיע לאוזניו, ובדיעבד יוצא גם לא לשמיע לאוזניו, זה שחתך את המילים בפיו. שאלה טובה, מן הסתם זה לא יותר טוב מקריאת שמע, שלפחות צריך לחתוך את המילים בפה, אבל ודאי שאנחנו נוהגים להשמיע, שהמילה הוא שאדם ישמיע לאוזניו, כי גם בקריאת שמע לכתחילה צריך להשמיע לאוזניו. רק אמרנו שבידועים פרטיים זה קצת משהו אחר, לא להשמיע לאחרים, זה סיפור שאמרנו מקודם, כי אסור לאדם לפרסם חטאים שלו שלא יודעים מהם. את הבידוי הכללי אנחנו כן נוהגים להשמיע, כי כיוון שזה בידוי שכולם אומרים אותו, אז זה לא ניכר על הבן אדם המסוים הזה, ולכן את זה כן אפשר להגיד בקול, גם אם מישהו לידך שומע, אבל דברים פרטיים בוודאי שלא אומרים אותם שמישהו אחר שומע. אבל כן, לכתחילה בוודאי צריכים להשמיע לאוזנו. אז אם כן, יש לנו כאן קודם כל הכרה בחטא, שזה תהליך פנימי. זה תהליך פנימי, זה לא תהליך חיצוני רע. גם אפשר, אדם יכול להתוודות, יש הרבה אנשים יכולים לבוא לבית כנסת ולהגיד, אשמנו, בגענו, אבל הם לא שמים לאמורים. לכן אני כתבתי את זה כאן שדברים, כי זה ודאי שני מהות, כן? הפרשים אומרים, הרבה איזה שלו כתב וכדומה, שבוודאי שכל מצוות הוידוי היא לא עומדת בפני עצמה. כי אם ככה, יבוא בן אדם, כן? ויגיד, מה צריך ליום כיפור? לקרוא מה כתוב כאן? אין בעיה. אשמתי, בגדתי, גזלתי, קורא זה כמו ספר, סוגר את הספר, הולך הביתה. ודאי שזה לא מספיק. התשובה מחייבת התהליך הראשון מחייב הכרה פנימית עמוקה. אני צריך להכיר שאני לא בסדר. יש ברוך תשובה עלינו ככה וככה וככה, ואנחנו לא עמדנו בזה. ובלי שום התנצלויות, לא עמדנו במשהו תשובה עלינו. וצריך להגיד את זה בפה, המפרשים אומרים שכל זמן שאדם לא אומר את זה, זה לא מוחשי, הוא לא מרגיש את זה כשזה נשאר רק במחשבות. זה לא פועל על האדם, זה לא בא להכרה שלמה שלך, כי מחשבות רצות לנו הרבה מחשבות בראש, שלא תמיד הן ברורות ובהירות לנו, הרבה דברים אנחנו מחשבים, הרבה שעות תסות לרצות לכל מיני כיוונים, רק כשאדם מסוגל להגיד את זה, לחתוך את זה בפה ולהגיד, רק אז נקרא שהוא קיים את המצווה כראוי, אם יש לו גם הבנה בלב ואמירה, וזה הוא קיים את המצווה. במילים אחרות, צריך כוונה, צריך כוונה. לכן, נגיש כל המפרשים שהבסיס של כל תפילות יום הכיפורים, תמיד, כל תפילה כמובן, אבל ביום כיפורים נפרד, מכיוון שהמצווה העיקרית בתפילות זה התשובה, ואין תשובה באמת בלי כוונה מאחוריה, אז יוצא שממש שאנחנו כמעט את כל תפילות יום הכיפורים, חייב מאוד מאוד לשים לב לכל מה שאומרים ולהגיד את זה באמת, בתוך כוונה אמיתית. והדבר השני, שהוא מאוד מאוד, אני חושב שרוב האנשים, שלחות אנשים שבני תורה, אנשים שקצת קשורים לתורה קצת יותר מאיזשהו רובד חיצוני כזה, כן מכירים את הצד הראשון, מבינים, ומסכימים לקבל, אומרים את זה באמת. הבעיה, גם אצל כולנו, זה החלק השני, הקבלה לעתיד. ופה, זה גם דבר, עבודה פנימית. לא צריך לה... כן. אומנם הרמב״ם כותב באיזה מקום שהוא... תשימו לב. וידוי זה מצוות עשה, בסוף הקטע של הרמב״ם. כיצד מתוודים, אומר רנה, השם חטאתי, אביתי, פשעתי, ועשיתי כך, והרי אני חלתי בו שנסעי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. מדברי הרמב״ם כאן משמע שהמילים לעולם איני חוזר לדבר זה, הם חלק מהוידוי. אבל זה לא מעכב את הוידוי. עצם הוידוי זה חטאתי, אביתי, פשעתי. זה מספיק. וגם תשימו לב, שבתפילות עצמם אין כמעט, אנחנו לא אומרים, אנחנו בעיקר מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כמעט כל הזמן מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שימחול לנו, שיסלח לנו, ירצון שלא חטא עוד, כל מיני נוסחים כאלה שיותר מראים שאנחנו רוצים, אבל אנחנו לא אומרים, אני לא חוזר דבר זה לעולם, כי זה לא משהו שאפשר להגיד אותו בלי להתכוון אליו כל כך. כאילו, זה משהו שכל אחד צריך לקבל עם עצמו בתוכו. זה עבודה פנימית, אין אפשרות אחרת. אז זה חובה, זה מה שאני רוצה להגיד. הרמב״ם, תראו מה הרמב״ם אומר, אני חוזר עכשיו לדברי הרמב״ם בהתחלה. כל המתוודה בדברים, עשית את הכל כמו שצריך, אמרת הכל, פירטת הכל, אפילו הרחת, ולא גמר בליבו לעזוב. מה הכוונה לא גמר בליבו לעזוב? לא החליט עם עצמו בתוכו, אמר, אני יותר לא עושה את זה. אני יותר לא עושה את הדבר הזה. דוגמה, אפשר לקחת, אדם לא קרא, אנחנו אומרים לפעמים בידול, לא קראתי קריאת שמה של לילה. זה לא מספיק רק להגיד לא קראתי קריאת שמה של לפני השינה, ולהתחרט על זה, ואפילו לבכות על זה, ולהגיד את זה ולהצטער על זה. זה חלק אחד. אבל מה צריך לקבל? מהיום בערב, מוצאי כיפור, אני לא מפסס אף יום. זה מאוד קשה, זה כמעט בלתי אפשרי, אנחנו לא מדברים על שניים, שלושה דברים, אנחנו מדברים על רשימות ארוכות, זה מאוד 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 קשה שאדם בכל דבר מהרשימות הארוכות האלה של זה, יגיד, יקבל על עצמו באמת בפנים, אני מהיום, מעכשיו, אני מקבל על עצמי לעשות את כל מה שכתוב פה, בכל הדברים, אבל באמת, אני לא צריך להגיד את זה, זה צריך להיות מונח, אין, אני אומר, אם תראו בנוסח של התפילה, לא תמצאו בכלל, או כמעט בכלל, משהו שאנחנו אומרים בצורה צורה. רק כאילו מבקשים הקדוש ברוך הוא שיסייע בידנו לעמוד בזה. אבל אנחנו לא אומרים מפורש, אין בנוסח הזה, אני מקבל לעצמי שיותר אני לא אגזור לדברים האלה. אין כזה דבר. אבל באמת, אומר הרמב״ם, זה חלק מהתשובה, ואם לא, אם אתה לא עושה את זה, אתה רק מתחרט ובוכה על מה שעשית, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו. הרי מה זה אומר בעצם? זה אומר שאם נגיד, לקחת דוגמה שעלתה לי עכשיו בראש, הנושא של קריאת שמע על, על, על המיטה. זה אומר שאני מתחרט באמת על מה שאמרתי, על זה שביטלתי לפעמים קריאת שמע על המיטה, אבל מה זה אומר? זה אומר שמחר יש סיכוי טוב שעוד פעם, שאני אמשיך פחות או יותר ברגילות שלי מתמיד, שלפעמים אני שורח. ואז בעצם לא יצא מהתשורה הזאת, לא יצא בעצם תיקון. הרמב״ם הוא מאוד קיצוני, הוא אומר לנו שכמעט לא יצא כלום מהדבר הזה, שהרי אם אדם, למעשה, דינה, אם אדם נכנס עם שרת ביד לתוך מקווה, הוא לא טהור, למעשה, הוא לא טהור, הוא לא נטהר. יפה שהוא נכנס למקווה, אבל הוא לא עשה את זה בצורה נכונה, הוא נכנס שרת ביד. שאין התפילה מועלת לו עד שיש לי חשרת. אז אני לא רוצה להגיד שלא עשה כלום. ודאי הוא קיים חצי שיעור, דנים האחרונים, האם מושג של חצי שיעור בתשובה? הרבה יש לו איזה דברים, לא נכנס את זה, לא עשו, הוא הגיע בהלכה עכשיו ולא. אבל אומר, פשטות. ודאי שיש כאן משהו לפני הקדוש ברוך הוא, אין ספק, אבל זה לא מספיק. זה אחת הסיבות המרכזיות, אני חושב שאנחנו אחרי יום כיפור הרבה פעמים חוזרים לחלק ניכר מהדברים שהיינו רגילים עליהם לפני כן, הדברים הפחות טובים שלנו, ויש דברים שאנחנו כן מקבלים על עצמנו, אבל הרבה דברים אנחנו גם חוזרים למה שהיינו רגילים, זה לא מה שהיינו רוצים באמת. כי לפעמים לא מספיק קיבלנו על עצמנו בלב שלנו ותמים לעשות את זה. אבל באמת, זה המצווה. זה הלב של יום הכיפורים. איזה מה זה שנייה? יש לנו משהו קודם?
להרגיש כזה, שאתה מתכן לקבל על עצמך, כי בכל דבר, לפילה אתה באמת, אתה אומר, שמה, אני לא יודע איך זה עוזר, אבל אחר כך זה היום יום, זה הרגילים שבעצם מכירים
אותך. כן, אני רק רוצה לעשות את תשומת לבך, שאני חושב גם על עצמי וגם על כולם, שזה לא דבר פשוט, זה מה שצריך להיות באמת, אני מסכים איתך, נכון. האידיאל הוא שאנחנו באמת נקבל על עצמנו, ואם אחר כך שוב ניפול בדבר הזה, אז כמו שאנחנו אומרים, שהיצר הרע הוא מאש, אנוכי בשר לדם, ורצינו מאוד, אבל לא הצלחנו לעמוד בדבר הזה. אבל אני אומר, מאוד מאוד קשה, תבוננו בזה, אני מניח שאנחנו ערב יום כיפור, אפשר לדבר על זה גם לפני, אבל גם, דרך אגב, גם כל יום זה, כל מה שאנחנו אומרים כאן זה לא רק ביום כיפור, זה כל יום. אני כמעט בטוח, אני אומר זה על עצמי לפחות, שכל יום כשאנחנו אומרים, משלנו, בגלנו, גזלנו וכדומה, אנחנו לא תמיד חושבים את כל המחשבות האלה. כלומר, הבידול שלנו הרבה פעמים הוא לוקה בחסר במובן הזה שהוא בעצם רק החצי הראשון ולא החצי השני. זה מאוד מאוד קשה לקבל עליך ולהגיד, עשיתי הבוקר זה משהו לא טוב, לחשוב מאוד, זהו. מהיום אני יותר בשום אופן לא עושה את הדבר הזה. זה לא פשוט. זה מה שצריך.
זה לא להגיד בכלל.
לא, אני לא בא להגיד, אני מסכים איתך. צריך לקבל. אני רק מראה את הקושי האמיתי שבדבר, כי דבר שאתה בא כאילו לקבל עליך, פתאום באופן טבעי, ההרגלים שלך מיד נעמדים, ואומרים, רגע, רגע, אתה מסוגל לעמוד בזה? אתה מסוגל לא לשכוח את הדבר הזה כל יום? אתה מסוגל להקפיד על הדבר הזה כל פעם? אתה מסוגל, פתאום כשאתה רואה את זה, אתה אומר, וואו, אולי אני בכלל לא... זה שאני יודע שניסיתי בעבר או לא הצלחתי, אולי אני בכלל לא מסוגל לכל הדברים האלה. ואז, בגלל שאנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים, אז מלכתחילה אנחנו כבר, הרבה פעמים, כמו בכל דבר בחיים, כל אדם שלא מאמין שהוא בכל דבר מסוים, אז הוא בכלל לא מנסה לקבל על עצמו, או לעשות, או לפעול בכיוון הזה. ויש פה הרבה דברים פנימיים, פסיכולוגיים, מחשבתיים, שצריך להתבונן בהם כל אחד בתוכו, אבל באמת, זה הלב של התשובה. זה האידיאל שצריך להיות ביום הכיפור, שממש כל שורה מהרשימה הזאת, אנחנו נחשוב על זה בראש בזה שאנחנו אומרים אותה, אנחנו נקבל על עצמנו, שיותר אני לא, יותר לא מדבר לשון הרע. יום ואילך, אני אקבל על עצמי, שאני לא אומר שום מילה של לשון הרע, ואני שם לב שזה לא יקרה לי. זה עבודה גדולה.
קבלה
לא
פיוב, מה
הייתי?
קבלה זה מציג בהירוש, שאתה
פרושה ממש. בפשטות, זהו. אז אני אומר, מהרמב״ם כאן, מלשון הרמב״ם כאן, משמע קצת שהוא אומר את זה שצריך להגיד את זה בפה, אבל זה לא יקרה הלכה. עם הגמרא משמע שזה לא יקרה הלכה, כמו שפירוט, אה?
גמר בליבולה.
כן, נכון, נכון. זה האמירה של הקבלה, היא אינה מעכבת. היא אינה מעכבת את התשובה, ללא ספק, כי באמת מהגמרא משמע במסכת יומא, שעצם זה שאתה אומר, חטאתי, עמיתי, פשעתי, באופן כללי, יש לך רצון לא לחזור לזה, זה מספיק. האמירה חטאתי, עמיתי, פשעתי, היא מעכבת. ויש פוסקים שאומרים שהמילה חטאתי לבד לא מספיקה, אלא חובה להזכיר את שלושת המילים האלה, כמו שכתוב בפסוק בהמשך, כתבתי לכם זה בהמשך, בפירוש הבידוי, חטאנו, אבינו פשענו, חטאתי הודיעך, ועווני לא חיסיתי, אמרתי, עודי על פשעי, לאשר, אז רואים שדוד הזכיר כאן שלוש דברים, חטא, עוון ופשע. המפרשים אומרים שחטא זה שוגג, עוון זה מזיד, דברים שעשינו במזיד, ופשע זה דברים שעשינו מתוך מרד, לא אכפת לי. לא רק סתם במזיד יצר הרע התגבר עליי, מה שנקרא, יש מומר להכעיס, מומר לתיאבון ומומר להכעיס. אחד תיאבון, אני לא זה, אבל יצר הרע התגבר עליי. או, לא אכפת לי, המצווה הזה לא מחזיק מהדבר הזה כל כך, זה שהוא משהו כזה יותר של חוסר התאמה לעניין. זה פשע, זה שלוש מדרגות בעשיית חטאים. כן, מה אתה אומר?
אם אתה אומר שצריך להתכוון לשאול את הדברים האלה ולקבל על עצמו, אם האדם יודע שהוא מקבל את הדברים שכאילו, הוא יודע כאילו, יש דברים שהוא יכול לעמוד בהם ויש דברים שפשוט לא ריאלי שהוא יעמוד בהם, הוא צריך בכל זאת לכוון או שזה בעצם כאילו בן אדם כאילו לא, ביום כיפור הוא לא, הוא מגיע שם לסם, הוא לא פשוט נהיה פתאום קופץ לבית הזה נביא ממש כאילו.
אבל אתה מדבר נביא, אנחנו לא מדברים פה, אנחנו מדברים פה רק על עבירות, כל מה שאנחנו אומרים זה רק מצוות דאורייתא, מצוות דרבנן, הלכות שצריכים בשולחן ערוך, שם זה אמר סדשרים, כל זה נקרא צדיק, זה לא חסיד, צדיק זה מי שעושה משהו צריך, אנחנו לא מתוודים על דברים שהם מעבר ל... שזה באמת מידת כל אחד ואחד לפי גדולתו וזה, אנחנו מתוודים רק על הדברים שהיינו חייבים לעשות, שהיינו בהם לא בסדר. אני מסכים איתך מאוד, אין לי תשובה ברורה לדברים האלה. מה שאדם יכול לעשות על עצמו, בוודאי שהוא צריך. כלומר, זה ברור, אני חושב, שאם אדם לא יקבל על עצמו, או שהוא חושב שהוא לא יכול, זה לא תשובה שלמה. זה ברור, אני חושב. כי אין ספק, כשהרמב"ם כותב כאן, הוא מתכוון לכל מילה כפשוטו, זה לא אני עומד על זה, זה הרמב"ם אומר. אם לא גמרת בלבך לעזוב, זה לא תשובה שלמה. זה טובל, אבל אם אתה חושב שאתה לא יכול, סימן שלא גמרת בלבך עדיין. אז בעצם עוד לא שבת בתשובה שלמה. מה זה לשאול בתשובה שלמה? כשיגיע לך הדבר הזה, נכון, הרמב"ם הידוע, אותו מדע, באותה אישה, באותה סיטואציה, באותו מקום, באותה מדינה, באותו תנאים, אתה תתגבר ותעשה. אם אתה מכיר את עצמך ואתה אומר, תשמע, אני לא יודע אם אני אוכל לעמוד בזה, בפעם הבאה שאני אתקל בעניין הזה, אז בעצם זה לא, זה עדיין לא תשובה גמורה. אני אומר, בסדר. אני אומר, שאנחנו, יש לנו עבודה גדולה, זה עבודה לכל החיים, כן? אבל זה האידיאל, זה האידיאל שצריך להגיע, זה ככה אדם צריך לצאת כל וידוי שהוא אומר, בוודאי ובוודאי מוידויים ותשובה שהוא עושה בתפילות של יום הכיפורים. זה האידיאל. מה שהוא מאמין, הוא צריך כמובן לקבל על עצמו, מה שהוא חושב שהוא לא יכול, שהוא לא יכול, הוא צריך לעמוד על זה כנראה, יש לו עוד עבודה כאן, שהוא יהיה לו את הביטחון העצמי, שהוא מסוגל. כי מבחינת התורה, אין דבר כזה. חסיד זה משהו שמשתנה מהאדם. צדיק זה ברגע שחיים לכלול את כולם. את כולם. כן, בסדר, יש מדרגות, יש חזור בתשובה, ועדיין בגלל נכון, שאי אפשר להשוות את היצר הרע, או את הניסיון של אדם שחזר בתשובה, שמכיר כל מיני דברים, ומבחינתו עכשיו להתרחק, זה הרבה יותר קשה, מאדם שמגיל צעיר הרחיק אותו מהדברים האלה לגמרי, חבר הגאון מבינה, כשאני אגיע לעולם הבא, לא יתנו לו שכר על זה שלא גנבתי ולא רצחתי. מעולם, 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 לא היה לי שום המאמינה ושום מצררה בכלל לעשות את הדברים האלה. לעומת זה, יש אנשים ששם נקודת הבחירה שלהם. אם נגנוב או לא לגנוב, אדם שמגדיר אותו גנב, ואחר כך הוא מגיע, הוא יכול שהוא יתגבר וזה, אבל עדיין יצרה, הוא מושך אותו לא פעם, זה סיפורים אמיתיים שחוזרים בתשובה. זה לא פשוט בכלל מה שהם עוברים. זה דברים שהוא רגיל, גם אנחנו עוברים דברים שהם שהתקדמנו בהם. אנחנו יודעים שיצרה עדיין, כן, עד שלא מחקנו את זה לגמרי, לפעמים הרבה זמן עדיין, אחרי יצרה בדברים האלה, לפעמים הוא עדיין מגרה אותנו ומנסה. למה? כי יש לנו את ההרגל, לפעמים הוא מאוד, אז זה לא פשוט, אני מסכים מאוד. אבל ברור, עד שלא נגיע למצב הזה שאני אוכל לומר, שאני צריך לקבל עצמו שהוא יכול, בוודאי. עד שהוא לא יגיד את זה, שזה עוד תשובה, בקטע הזה זה עוד תשובה. עוד לא הגענו ל...
זה יותר מעט
מקורו, אני מרמד. נכון, זה שאני אומר, זה שאני אומר.
אבל בכל זאת, צריך לקבל עצמו גם דברים שהוא בטוח שהוא יעמוד בהם?
קשה לי, כאילו, קשה לי לענות על השאלה הזאת. מאוד קשה לענות על השאלה הזאת. אנחנו לא רוצים להיות שקרנים במובן הזה שכאילו נגיד, אני מקבל על עצמי ואני יודע שבפועל, אם אדם מקבל רק מנסות, אומר, אני מקבל על עצמי רק בשביל מנסות ולחוץ, אז זה גם לא קבלה אמיתית. יכול להיות שאדם כן, באמת, הוא, כמו שלכן אנחנו גם מתפללים, יהי רצון שלא יחטא. אנחנו יודעים בעצם, לכן אולי באמת חכמים לא נקבו בנוסח התפילות את העניין הזה של הקבלה. אבל הם רמזו לנו שצריכים להשתדל מאוד 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 מאוד, וצריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שגם דברים שנראים לנו כרגע בלתי עבירים, שהוא ייתן לנו את הכוח וכן נוכל לעמוד בהם כמה שיותר. וקשה, קשה לענות על שאלה כזאת בדיוק, כשאני אדם יודע בוודאות שהוא לא יוכל לעמוד בהם. אני יודע, יכול להיות שביום הכיפורים אנחנו בתרומות רוח כזאת שאנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, אני בוודאות אעבור את זה. אני באמת עכשיו עם הכוחות שיש לי היום, עם תרומות הראש שיש לי עכשיו, נכון, אחרי יום כיפור יש לנו הרבה כוח. אבל כשהזמן לאט לאט עובר, חוזרים לשגרת החיים, אז פתאום אותנו דברים, כולנו מכירים את זה, כמה פעמים אמרנו לעצמנו כולנו דברים, זהו, מהיום אני יותר, לא, זה, וכשהגענו בסוף לדברים, שכחנו את כל הקבלות ו... פתאום כל הגבורה וכל הרגש שהיה בתוכנו בזה, זה הכל נעלם כלא היה, נשכח הכל. זה קורה לנו הרבה, ככה זה, רבי נחמן מדבר על זה, זה הדרך של עץ הרע שהוא פתאום הופך אותנו לזה, משכיח מאיתנו את אותם... אבל אני חושב, כאילו, ודאי שלום כיפור, בתורמות רוח שלום כיפור, אז צריך להשתדל לקבל עליך כמה שיותר דברים מסוימים. אבל לשים לב לעניין הזה של לקבל על עצמנו שזה חלק מה... ולא רק להצטער שאנחנו לא בסדר וזהו. כן.
נכון,
זה האידיאל במצב הנוכחי, אפשר להגיד. אבל זה לא האידיאל הסופי. מה האידיאל הסופי אומר הרמב״ם? שגם כשתצליח, זה האידיאל לנצב עכשיו, כמובן. כי זה המקסימום שאני יכול לעשות עכשיו. המקסימום שאני יכול לעשות עכשיו, שאני אקבל על עצמי, אני עכשיו בכל כוחי, בכל, באמת רוצה את הדבר הזה עד הסוף. עד תום, כמה שמסוגל עכשיו לקבל את זה. אני עכשיו באמת רוצה. אבל כשעוברים לפעמים כמה שבועות וקצת כל הרמות הראש יום הכיפורים יורדת, חז"ל אמרו, קח תפילה ביום הראשון, מה זה יום הראשון? יום הראשון לעבירות, ככה אמרו חכמים, עבר כל ההכנות לסוכות, הגיע החג, אדם כבר רגוע ופתאום יצר מטריד אותו מחדש כל מיני דברים וכו', ואז פתאום הוא לא עומד באותו. לפי הרמב״ם זה לא תשובה גמורה, כי רק אם תצליח להתגבר באותה סיטואציה זה תשובה גמורה. אבל זה ודאי מדרגה גדולה של תשובה. עצם הקבלה, יותר מזה, פה משהו מהרמב״ם, שאם לא קיבלת עליך, עוד לא קיימת מצוות תשובה. יכול להיות שבעצם קיימת חצי תשובה. אם קיבלת עליך, אמרו לך איזה יצר הרע, יפיל אותך שוב, עשית תשובה, אבל לא תשובה שלמה, אבל עשית את המרכיבים של התשובה. אם לא קיבלת עליך, חסר מרכיב מהותי מן התשובה. לכן זה מאוד מאוד חשוב. טוב, בואו נתקדם עוד קצת. נספיק עוד כמה דברים. אפשר לשאול משהו עניין זה עוד? טוב. אז אם כן, כמו שאמרנו, זה עבודת היום שלנו ביום הכיפורים. יש לנו וידויים רגילים, כמו שאמרנו, ויש לנו וידויים נוספים. יש את הוידוי של, כן, חכמים אמרו שאומרים את הוידוי בתפילת המנחה, הגמרא אומרת שמה לפני תפילה שלא יקרה לו איזשהו מקרה במהלך הסעודה, שמה יחנק, שמה שטן יקטרג מצד הסעודה, ולכן אנחנו אומרים, וידוי כבר, להגיע כבר אל הסעודה מפסקת, שאז מידת הדין כבר מתחילה באיזשהו מקום לפני היום הקדוש, מידת הדין מנסה לקטרג עד שהיא מסתתמת, וחלילה עלול לקרוא לו איזה משהו, לכן תקנו חכמים להגיד וידוי לפני כן, ואנחנו אומרים גם את הוידוי בכניסת יום הכיפורים, שזה מה שאנחנו ספרדים ואשכנזים, יש נוסח של, שכחתי את התפילה, היא תפילה מאוד מאוד יפה, תפילה זכה בדיוק, אני אישית מאוד אוהב להגיד אותה, אפילו שזה לא אשכנזי, אבל מאוד הייתי ממליץ לכם לומר אותה, ויש לנו ספרדים את לחי אלי תשוקתי, שזה וידוי שכתב יהודה הלוי, והוא מכיוון שדעת הרמב"ן, בנון, שעיקר מצוות הוידוי היא בכניסת היום הקדוש. זה דעת הרמב"ן. לכן נהגו בכל קהילות ישראל להגיד את זה וידוי מיד, עוד לפני כל נדרי, ממש עם כניסת היום הקדוש, תוספת, יש לנו תוספת כיפור חובה, ולכן נהגו להגיד את הוידוי הזה. אבל טוב, בוא נראה את הוידוי עצמו שאנחנו הולכים להגיד, אתה שמנו בגן ומה שנספיק בזמן שנוצר לנו. וידוי, אומרים סדר וידוי לפי סדר א' ב', שימו לב שגם האשמנו בגנו של כל השנה זה לפי סדר א' ב', וגם על חטא שחטאנו לפניך באונס. שם המקובלים אומרים שלא רק א' ב', אלא יש עניין להגיד את זה גם בסדר עולה, א' ב', אבגד, וגם בסדר יורד, מה שנקרא תשרק, מתפשין, אנחנו רואים בהתחלה עולים את הכל ואחרי זה יורדים, אף על פי שיש סידורים, יש סידורים שני שזה לא כתוב זה, אבל הרבה סידורים זה כתוב גם עוד סדר עולה, סדר רג, זה כל מיני דברים על סדר הקבלה, אף על פי שיש טעם לכל הדברים האלה, וכבר כתבו המפרשים, שיש עניין להגיד את כל חשוב שכל הוידוי יהיה על סדר של כבית אותיות, אין כל האותיות תלויות, ואפילו האות אותיות של מנצפח, וזה אנחנו אומרים בוידוי, באותיות מנצפח אנחנו מוסיפים, מרדנו, מרינו, ניאצנו, ניאפנו, צררנו, ציערנו, אומרים, בכל אלה שניים, אחד כנגד האות הזה, ואחד כנגד האות האותיות סופיות. ולמה? אז הפרשים אומרים, מכיוון שאנחנו בעצם באים לבטא שבעבירות שלנו, העולם נברא בכבית אותיות, יש הרבה על הקבלה, כל אות, הצורה שלה, והכל, בעצם כל העולם שלנו בנוי מאותיות ומצירופים של אותיות. כיסא זה צירוף של אותיות, כיף, כף, סמך, א', ומי שמבין דברים האלו, אני יודע שיש איזה ערך למהות של הכיסא לאותיות, דברים מאוד עמוקים שאנחנו לא מבינים בהם, אבל כך אנחנו מאמינים, כך קיבלנו. ולכן אנחנו בעצם באים לבטא את הרעיון הזה שבעצם אנחנו חטאנו ופגענו בהכל. לא השארנו אבן על אבן ישרה בעולם הזה. פגענו בכל דבר. ולכן חשוב אומרים שאנחנו נגיד מכל האותיות שיש משהו לא טוב מכל אות, שיש איזשהו נגיעה בכל צד שהוא של בריאה, אנחנו פגענו בה. יש גם עניין להגיד את סדר הפוך, אני לא יודע, אבל ככה הביאו המפרשים לחלק מהמקובלים, ולכן יש סדורים כמו שאמרנו ככה. השלה כותב שכל הוידויים צריכים להיות בשחייה, שזה סימן של 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 כפיפות של של שפלות של הכנעה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא. אדם לא יכול להגיד אתה אשם בו ככה, בטח לא בישיבה הוא יושב, אלא הוא לא יכול להגיד את זה בזה אווירה שמחה, ולא עם כוס קפה ביד או ככה בתוך כדי הליכה. זה דבר שכמו שאמרנו זה עבודת הלב, גם זה לא רק עבודת הפה, העיקר זה עבודת הלב, צריך להגיד את זה, אבל העיקר זה עבודת הלב. אדם ודאי חייב שכל האישות שלו תהיה בתחושה של צער, של כפיפות קומה, של הכנעה, ולא שהוא עומד ככה, ולא קומה טוב ואומר את זה. איזה מין תחנון זה כשאדם אומר אותו ככה, כאילו, זה לא נראה שהוא כפוף לפני הקדוש ברוך הוא, שהוא מצטער על מה שהוא עשה. ולכן צריך להגיד את זה קצת בשחייה. אמרנו שאדם, כן, כל הספרים הופיע, שוודאי שאם אדם מכיר דברים נוספים מעבר לרשימה, אז זה כמו שהרמב״ם, כל המעריך בדברים האלה, הרי זה משובח, ולכן אם אדם יש לו דברים שהוא יודע בעצמו שלא מופיעים ברשימה שהוא עשה, אז בוודאי ש כל אחד נהגי עצמו ויכול להגיד אותם, או כמו שאמרנו, שאחרים לא ישמעו אותם. ובעל יסוד לשורש העבודה, שהיה אחד מהצדיקים באשכנז, לפני כ-180, 200 שנה, מאוד מפורסם כזה צדיק גדול באשכנז, הוא כותב גם ש... קודם הווידוי לחמם מצוות עשה של תורה, שעבד סוף סוף אנחנו קוראים את זה ממש מצוות עשה של דורה איתה באמת. טוב, וידוי. אז אנחנו יודעים שאנחנו מתוודים גם על עבירות שאנחנו לא מכירים שאנחנו עשינו אותן. נכון? זו שאלה שאני מניח שכולכם מכירים אותה. הקף החיים מביא כמה טעמים, יש בו עוד מפורשים כל מיני טעמים. אלה, אני חושב, מכלול, אני חושב שהקף החיים אסף את כל הטעמים, שפחות אני מכיר או שראיתי קצת, אולי יש עוד דברים. אז הקף החיים אומר, כפחיים זה מי שרוצה לראות, זה בקוף למדלב, זה לא ביום כבר ללכות תחנון. מלבד מה שנענה שאדם על חטאיו, אומר הכפחיים, גם הוא נענה של חברו מטעם החברות. כל ישראל הם גוף אחד כלול מאיברים רבים. לכן, אף אם יש עבירות שלא חטא בהן, הנה אפשר שחברו חטא בהן, לכן צריך להתוודות בלשון רבים. כמו שאמרנו, האדם עובד במרכז, ובוודאי שיש ביום הכיפורים גם ממד של ציבור, גם ממד של כלל, לכן פה בבידוי אנחנו באיזשהו מקום מכניסים גם את הממד הציבורי הזה, שבעצם, כמעט שכולנו מקושרים, אז אם יש איזה יהודי אחד שחטא באיזה דבר, אגב אם אני לא חטאתי, יש חיסרון של אותו דבר גם בי. טוב, זה אפשר להעביר שיעור על הנושא של ערבות, אבל זה לא, באופן כללי, רק נראה פה רק את הנקודה. עוד דבר שאפשר להביא זו כטעם חדש, או טעם דומה לזה, ועוד יש מי שפרש מגיע כאן החיים, שאחד משורש נשמתו חטא, ועל כן הוא מתוודא עליו כדי לתקנו. דברים המקובלים, שורש נשמה, אנחנו לא מבינים בדברים האלה כל כך, אבל הרי כותב שיש 600 אלף סוגים של נשמות שונות בעולם. כן? הרי כותב שאם אנשים יהודים שיש סוגים של נשמות שונות ותפיסות שונות, הם בכלל לא מתווכחים אחד עם השני, לא היה בחלוקה, כי הייתי מבין שהוא יש לו שורש נשמה אחר, ולכן הוא רואה את הדברים אחרת, והיה הרבה פחות מחלוקות בעולם. בכל אופן, יש כמעט 600 אלף סוגי נפשות, זה ודאי שיש הרבה יותר 600 אלף יהודים, יוצא שיש כמה וכמה אנשים שהם לאותו שורש נשמה. ולכן אומר הארי, יש קשר בין אותם אנשים, קשר פנימי. אנחנו לא יודעים מהאנשים האלה, לא יודעים לזהות כל אחד משורש הנשמה שלו, צדיקים גדולים שיודעים את הדברים האלה, אולי, בכל אופן, אה? כן, יכול להיות שזה קשור גם לדברים האלה של זוג, בין מזלו, אבל לא דווקא, דברים גם על גברים. אנשים שיש להם אותה עבודה רוחנית פחות או יותר, כל אדם יש אותה עבודה רוחנית שלו, יש אנשים שיש להם תקבולת רוחנית בדברים מסוימים, זה לא זהות גמורה כמובן, אבל דברים עמוקים שקשה לנו מאוד להבין בהם, אבל בכל אופן, משמע שיש איזשהו קשר רוחני פנימי בין האנשים האלה, ויש יותר ערבות באופן אישי כלפי האנשים האלה יותר מאנשים אחרים. אז לכן, זה בעצם דומה לטעם הזה של ערבות, אבל עם משהו קצת יותר... טוב, בוא נזדרז, כי הזמן קצר. אז המפרשים אומרים עוד דברים, לפעמים נוגע בעבירה בעקיפין, כגון כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז אני יכול להגיד, אני מעולם לא השתחוויתי לעבודה זרה, מעולם לא הודיתי בעבודה זרה, איך אני אתוודא על דברים כאלה. באמת אין הרבה וידועים על זה, אבל כל מיני, אני אף פעם לא הרקתי וכדומה, נכון? אבל המפרשים אומרים, אם כעסת, יש בכלל איזה צד של עבודה זרה. אם אלבנת פני אדם, אז כאילו רצחת אותו. ויש כל מיני עבירות כאלה שיש להם השלכות לדברים אחרים, ולכן יכול להיות שנגענו באיזשהו צד בדבר כזה. או נגיד נואף, אז נואף, אז מפרשים אומרים, אם אדם חשב על איזו אישה פעם אחת, זה כבר סוג של נואף, גם אם זה לא דווקא שהוא בעל אישה אסורה או דברים כאלה. לכן, בדברים האלה אנחנו מרחיבים בכל הדברים האלה, כי יכול להיות שיש לנו איזה צד ונגיעה לדבר הזה ממרחק יותר, בעקיפין. ויש את דברי הארי הידועים, שהארי אומר שאולי בגלגול קודם חטאנו בדברים האלה, גם הדברים אנחנו לא מבינים, תורת הארי הגלגולים ידועה, באופן כללי מאוד, ויש לו הרבה דברים על זה, אנחנו לא באופן כללי אחר. זה הסימות הכלליות שאנחנו מתוודים על הדבר הזה. טוב, בוא נמשיך. פירוש הבידוי, אנחנו אומרים, אבל אנחנו מתחילים בבידוי, בוא ניקח פה איזה דוגמה לזה, אנא השם אלוקינו ותבותינו תבוא לך תפילתנו ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שלא יהיה שום דבר שיספיק את התפילה שלנו, כמו שאמרו חכמים, שאם אדם לבוש בבגדי צעת נז, אז התפילה בכלל לא עולה לשמיים. יש כל מיני דברים שמונעים את התפילה, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שלא יהיה שום דבר שמונע. ואז אנחנו אומרים, אנחנו לא עקשנים, אין אנחנו זה פנים כשעורף, אנחנו לא חוצפים לבוא ולהגיד לא עשינו כלום, אלא אנחנו באים ומודים, אבל חטאנו אז פירוש המילה אבל בדרך כלל זה אלא, אבל יש הרבה מפרשים שאומרים שפירוש המילה אבל זה כמו אבל השנים אנחנו, כתוב אצל האחים, אבל השנים כוונה אמת. אמת שחטאנו, אבינו פשענו. כמו שאמרנו, צריך את ההכרה בחטא, וזה צריך להגיד את זה במפורש. אז חטאנו, אבינו פשענו, כבר הזכרנו, ששלוש חטאים כנגד שוגג, כנגד נזיד וכנגד פשע. אנחנו בבתינו, ואנשי ביתנו, יש לזה כמה פירושים על העניין הזה. מדוע אנחנו מזכירים את אבותינו? אני חושב שכחתי לכתוב את זה פה. אז הקף החי כותב שאבותינו זה שוב, על דרך הארי הוא כותב. אבותינו זה הכוונה הנשמה הקודמת שלנו, כאילו הגלגול הקודם שלנו, ככה מסביר הארי, ככה מכף החיים. אבל לא המפרשים אומרים שאנחנו בבתינו, אנשי ביתנו, זה כנגד הגמרא שאומרת, נכון, הגמרא שואלת, מה ידועה, הגמרא שואלת, האם אנחנו נשים על עוון אבותינו? הגמרא אומרת, תראה, פעם אחת כתוב אבות על בנים, כתוב, כן, נכון? ואז הגמרא אומרת, כאן במחזיקים את זה מעשותיהם, כאן בלא. אם אתה לא מחזיק את זה מעשה אבותיך, אתה לא נהנש על מעשה אבותיך. ואם אתה מחזיק, אתה נהנש גם על מעשה אבותיך. ולכן אנחנו באים להגיד שאנחנו בבתינו, אנחנו מתחרטים, ואנחנו רוצים להגיד בעצם שאנחנו לא רוצים לעשות, כאילו גם אם אבותינו חטאו, אבל אנחנו לא רוצים, יכול להיות שאנחנו נענשים גם על החטא שלהם, בגלל שהחזקנו במעשיהם, מה שאנחנו לא רוצים, אבל יכול להיות שעשינו את זה, ולכן גם על הדברים האלה אנחנו בעצם מזכירים. ואז אנחנו רואים את כל הנוסח שאשמנו בגדנו, האמת שרובו ברור, אולי כמה הערות, אבל אין לנו זמן, אז נכון לזה. ואז אנחנו רואים בסוף עוד כמה משפטים מאוד חשובים. ולא שווה לנו. הדבר הזה מאוד חשוב. אני לא יודע מי יש פה אנשים משיעור ב', ואני מבין אם טועה, שנה שעברה, הרב דימנטמן היה כאן, ודיבר על הנושא הזה של אדישות. הנושא הזה של אדישות. אחד הדברים הכי קשים שמשה רבנו, כאילו מוכיח את עם ישראל, זה הנושא של אדישות. כשאנחנו אומרים ולא שווה לנו, אנחנו לא נשים לב לדבר הזה. כאילו חלק מה... לא רק שחטאנו, אלא גם נשארנו אדישים. לפעמים כשאתה רואה מישהו שעושה איזה דבר לא טוב, אתה כועס גם על עצם שהוא עשה לא טוב, אבל אתה כועס על זה גם שהוא בכלל שרד, הוא בכלל לא שם לב, לא אכפת לו ממה שהוא עשה, לפעמים זה מכניס אותנו עוד יותר גדול. בסדר, טעית, נתת מכה למישהו. בסדר, קורה. תבקש סליחה, שים לב מה שדע, אם אתה בכלל שר אדיש ולא אכפת לך מהצער שלו, זה לפעמים הרבה יותר חמור מעצם העבירה עצמה. ולכן אנחנו גם כן מוסיפים כאן משהו מאוד כללי, שלא רק שחטאנו, אלא גם לא התרגשנו מזה. זה לא ריגש אותנו יותר מדי, לא הזדהזנו מזה שעברנו על רצון השם. ואתה צדיק על כל הבעלינו, פה אנחנו מצדיקים את הדין. כמו שאמר פרשתו, צדיק את השם, כשאדם נפטר, אז אנחנו דבר ראשון, מה שנקרא צידוק הדין, צריך לקבל, לצדיק את הדין, אז גם כאן, כל אחד בוודאי עבר מנה של יסורים, וזה, הגמרא אומרת שאפילו אדם הכניס נכון, הכניס יד לכיס, ורצה להוציא מטבע שחשב שיש לו ואין לו, שקל, זה יסורים. שריטה קטנה זה איסור, ויש גם לא עלינו איסורים קשים יותר, ואנחנו, מה שלא יהיה כל אדם, אין אדם שלא משלם איסורים, הגמרא אומרת ביומה שם שכל אדם יום הכיפורים מחפר, אבל יש עבירות חמורות שזה איסורים תולים, ויש גם יום שעבירו יום כיפורים, במיטה, חילול השם וכו'. אז לכן אנחנו גם מצדיקים את הדין. נכון שקיבלנו אנשים איסורים על חלק, על כל הדברים שעשינו, אנחנו מקבלים את זה ומצדיקים את הדין. זה היה צודק, זה היה נכון, לא מתחמקים ולא זה. אמר להם, במדרש מובא, אמר להם הקדוש ברוך הוא לשרת, בואו והודיע אתכם צדקתם של בניי, שאני טענתים בעולם הזה קראתו עם צרות ואיסורים ובנים ולכל דור ודור בכל שעה ושעה. הדברים שאנחנו עשינו, זה העונש שלנו. ולא בעטו בהם. כשקוראים עצמו רשעים וקוראים עצמו צדיק, קוראים שיש ערך, הקדוש ברוך הוא מאוד מחשיב את זה שאנחנו מקבלים את הדין ומצדיקים את מה שקיבלנו, ולכן הכניסו לדבר הזה את הנוסח הזה, כי על כל הבעלינו, כי אמת עשית, עלינו כל מה שזה אמת, ואנחנו שאנו. מה נאמר לפניך? מה זה הקטע הבא? הקטע הזה שמה נאמר לפניך, זה יושב עם הרוב. ומה נספר לפניך שחושב שאתם אומרים אותו מיד אחרי הוידוי. הלא הנסתרות, אם אתה יודע, אתה יודע על זה עולם, שזה רוחי, אין דבר אנחנו נצטרים לך. מה המשמעות? פשוט אומרים את הקטע הזה כאן. אז המשמעות היא פשוטה. כל אדם שדנים אותו בכל מיני משפט נורמלי בעולם, נותנים לו את הזכות הבסיסית להגיב. אולי הוא לא עשה את זה, אולי זה טעות, אולי יש איזו שהצדקה מסוימת למה שהוא עשה. אפשר למצוא לו נקודה של כולה וכו'. אסור לשתוש ולשפוט בן אדם, עד שלא נותנים לו את זכות הדיבור, זה בכל בית משפט נורמלי בעולם. אז בעצם הקדוש ברוך הוא נותן לנו זכות הדיבור. מה אתם אומרים על מה שעשיתם? אין אם זה מלך בשר ודם, שופט בשר ודם, אז יכול להיות שאפשר איכשהו קצת לרמות אותו, קצת למצוא איזה הסברים ותירוצים למה עשינו ככה, ואז יכול להיות שהוא יתחשב במה שעברנו ויפריט מעונשנו. אבל לפני הקדוש ברוך הוא, מה נגיד? מה נגיד? מלך בשר ודם, הוא לא יודע באמת מה היו מיניים ומה עשינו באמת, ואולי הוא לא יודע את הכל, ואנחנו מסתירים חלק מהדברים, או קצת משקרים, בכלל כדי שהוא... אבל זה הקדוש ברוך הוא לא שייך כלום. בעצם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, מה נאמר לפניך? היינו אולי מנסים, אולי היינו רוצים לנסות להצדיק את עצמנו בחלק מן הדברים שעשינו, ולהסביר למה עשינו אותם, והיה לנו אולי תירוץ טוב על זה. אבל האמת היא שאין טעם, כי אתה יודע את האמת, אתה יודע הכל, אתה יודע, אתה יודע שכל התירוצים שלנו בדרך כלל הם לא במקום, אז אין טעם אפילו לנסות להתחיל. כי בשמיים מידת האמת היא חזקה, חזל אמור, שאדם שתרד את עולמו, ודנים אותו, הוא לא יכול להגיד לא, הוא לא יכול להגיד שקר. כי שאלו אותו אם עשית ככה וככה, הוא לא יוכל להגיד לא. אם הוא באמת, אם אין לו טענה תורה, הוא יוכל להגיד, אבל אם זה יהיה טענה של תירוץ, הוא אפילו לא יוכל לפתוח את הפה. כי האמת יהיה כל כך ניכרת, כמו שאומרים לבן אדם, גנב, תופסים אותו על חם. הוא יכול לפתוח את הפה באותו רגע? הוא לא יכול לפתוח את הפה. למה? תפסו אותו על חם, הנה, תפסו אותו גונב, בדיוק לוקח בלי רשות. אין לו מה להגיד. אז הדברים, לכן אנחנו מצבורים, אין לנו מה להגיד. אין לנו מה להגיד. אין טעם שנפתח את הפה הפוך. אנחנו יודעים שהכל גלוי לפניך, וגם כן מאוד חשוב הקטע הזה. טוב, בואו נמשיך עוד כמה דקות יש לנו. טוב, היה מקום פה לעבור על כל הזה, מאוד מומלץ, כמו שתראו כאן, בואו נעבור רגע למטה, תראו, ולאדם בצד השני, יסוד לשלוש העבודה, כמו שאמרנו, חסיד גדול, והרבה עצות הוא נותן לנו. אז קודם כל הוא אומר, שלוש העצות המרכזיות שהוא נותן לתפילות יום הכיפורים, זה להגיד את כל ה... את כל הוידועים וג' מידות בהכנעה גדולה ובכוונה עצומה, לדקדק בתיבות בכל התפילות, ממש ככה, אומר, להגיד מילה מילה, לא לרוץ את התיבות, לא להגיד אותה מהר, לא לבלוע אותיות, להגיד מילה מילה, דרך אגב, לרב קוק, שהרבה סיפורים, שהיה מאוד מאוד דקדקן, הרבה אנשים שראו את התפילות של הרב קוק מאוד מאוד התפעלו מהדברים האלה שלו, איך הוא דקדק בכל מילה, וכל תפילה שלו הייתה בכוונות עצומות, ויש את המפורסם, זה הרב דוד הכהן, הנזיר, שהיה למד בשוויץ פילוסופיה, הוא אז עסק גם בתורה וגם בפילוסופיה, הוא מאוד, מאוד רצה ללמוד תורה ופילוסופיה גם, ולהכיר את העולם כל זה, ואז הרב קוק, מלחמת העולם הראשונה, הגיע לשוויץ, כל הסיפור שהוא נסע לחוץ לארץ, בשנת 1914-15, ואז הוא נסע, הוא אמר, טוב, בוא נראה, שמעתי עליו בגדולים, אני אלך לראות אותו. ואז הוא הגיע אליו, הוא היה איתו בערב, מאכל איתו בליל שבת, וכל בסדר. בבוקר הוא קם, הלך לדבר איתו, ואז הוא נכנס, ואז הוא שמע אותו בבית מדרש, מתפלל. הוא התפלל לבד שם, אמר את כל הנזור של לפני התפילה בדבקות גדולה. כל מה שאומרים לפני הודו. הוא אומר שמאותו רגע, כותב שם, זה מפורסם, יש קטע שכתוב הרבה ספרים או משהו, הוא אומר, אני הפכתי להיות אדם אחר. כשראיתי באיזה דבקות הוא מתפלל, באיזה איך הוא מבטא כל מילה וזה, הבנתי שהרבה יותר ממה שחיפשתי, כותב שם, קיבלתי, כי מצאתי רב, ומאז הוא נדבק ברקוק, עד סוף חייו, ממש נדבק בו. אז זה בכלל מאוד, מאוד, מאוד חשוב בכלל, ודאי זה כתוב בפוסקים, אבל בפרט בתפילות האלה. יסוד השלוש העבודה אומר עוד, זהירות בוצאת שם השם, שכן ערוך זה מופיע, אפשר ללמוד את זה שם שכן ערוך, איך מבטאים שם עם, מה מכוונים בשם עדנות, מה זה שם בשם י' כ' ו' זה כתוב שם ערוך, כל השנה צריך ככה, יש בזה דעות, אנחנו כבר פוסקים, אבל בפרט בימים האלה אומר הסוד השלוש העבודה הזה. הוא אומר, בכלל, ללמוד את פירוש עבודת הכהן הגדול, לא רק, כל התפילות. يعني יש הרבה כמו שאמרו וידועים כמו לחיי לתשוקתי כל מיני קטעים של עמוד 6 6 כל הספרדים השומרים שם בקדושה כל הקדשות האלה מילים מאוד קשות שם אם אתה לא לומד את הפירוש שלהם אתה לא יודע מה אתה אומר לכם אז ראוי מאוד ללמוד את הדברים האלה טוב אני ממליץ לכם על הסידור שנחשב אחד הסידורים הטובים שבאמת יש הרבה דברים לא יודע מה הכל לא צריך לראות הכל אבל כוונת הלב יש עוד סידורים אבל זה אחרון, אני חושב שעצה. הצטער, בזמן אמירת סדר עבודה דבלות אבותינו את בן הקדש, ככה הוא כותב, שאתם מחליט להצטער על זה, אנחנו לא סתם אומרים את זה. עוד דברים שהוא נותן לנו ככה למשך היום, עצות, לקבל את הצום בשמחה, לדעת שבזכות הצום זה חלק מהכפרה שלנו, לא לחשוב כמה זמן נשאר עד הסוף, כי ממילא, זה לא יעזור, אלא לחשוב מחשבות חיוביות שכל רגע שהוא מתענר ומקיים קצת השן, ועוד הערה חשובה שאומר שאם התחילו ציבור ללמידות, יפסיד גם מהם מי ויעבור, ופה, ממש יש כמה דקות שנותרו לנו, נראה את הנושא של י"ג ללמידות. הדבר הנוסף שמאוד חשוב בתחילות של יום הכיפורים זה הנושא של י"ג ללמידות. אנחנו אומרים ביום הכיפורים י"ג ללמידות 26 פעמים. כל כתוב כנגד שם הוויה, תקנו חכמים להגיד בתפילה 26 פעמים את י"ג ללמידות של רחמים. אז המערה נותר דור שנה מפורסמת, ללמד שמתוסף הקדוש ברוך השליח ציבור, והראה למשה סדר תפילה. אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי לסדר הזה ואני מוכן להם. זאת אומרת, הגמרא שם, ברית לא תעלה י"ג ללמידות, שאינן חוזרות ריקם. כלומר, כל מי שאומר י"ג ללמידות, זה פועל משהו, זה מזי מעורר את מידת החכמים בשמיים. ולכן ביום הזה זה מאוד חשוב להגיד את ההגדימיות האלה, שלמה לנו הכי קוראת ברית וכו'. ובוא נראה ממש בקצרה, יש מי שרוצה לראות בשטיינזן, הוא מביא שם בסוף, הוא סיכם את כל שיטות הראשונים על, על, על השם השם. הגמרא לא אומרת שם איך זה גיל מידות בדיוק. היא אומרת גיל מידות, השם השם וכו'. אבל איך זה מחולק? השם השם זה אחד או שניים. יש, השטיינזן פעם ראיתי שהוא מביא שם, בסופו שלו, 11 שיטות ראשונים. 11 שיטות ראשונים, איך זה היה? כמובן שאני לא יכול לך בראש השעה, ביום כיפור, אם אני אתחיל להגיד עכשיו כל שיטה, זה מבלבל לגמרי. אז פה הבאתי לכם ממש בקצרה כמה דברים. בואו נקרא את זה ממש שתי דקות. השם, השם, אני הוא קודם שחטא האדם, זה הגמרא אומרת, ואני הולך שחטא האדם, אני אעשה תשובה. והפרשים אומרים, גם לפני החטא, אדם צריך חכמים לקדוש ברוך הוא. אני חושב שמישהו לא חטא עדיין, אפשר שלא עשה תוסי יכולת עדיין, אדם בכל אופן לא עשה את כל מה שהוא יכול לעשות, לא מיצה את כל כוחות שלו, ולכן עדיין הוא חסר. עוד הקדוש ברוך הוא מרחם עליו וממציא לו את, ממציא לו את כל הצרכים שלו גם לפני שהוא חטא, גם אם הוא לא עשה את כל מה שהוא כן יכול לעשות. השם שאחרי החטא ועשה תשובה, זה כמובן, אף אחד לא חייב לחזור למלך וסב, אדם לא תמיד מוחל, הקדוש ברוך הוא תמיד הבטיח שהוא מוחל אחרי תשובה, וגם הנהגת השם חשובה מאוד שהיא חסד איתנו. אל נותן לאדם למעלה ממה שצריך, יש בזה כמה הסברים לזה, יש כאלה שהוא כובש את מידת הדין בצורה מאוד מאוד חזק, זה חסד גדול מאוד, או אל משוחות בדרך כלל בחודש, שכמובן מחזיק את העולם, מפרנס את כולם וממציא לכל הבריאות בכלל, ככלל את כל מה שצריכים. רחום, נועד ורחמים גם כשלא מגיע לאדם, הפרשים אומרים שיש כמה חשבונות בין כל מידה ומידה, כל מיני מדרגות, קשה מאוד לדקדק בדברים האלה. חנון, בשעת צרה מרחם על הצועק, כך מזכיר שם התוספות אני חושב. ערך הפעם, ערך, אינו מעניש מיד, זה אחד הדברים שקדוש ברוך הוא באמת, אם הוא היה מעניש מיד, אז לא היינו יכולים לחזור בתשובה, לא היינו ספיקים. אפיים, אפילו הרשעים, שממילא הם לא בסדר, גם להם הרבה פעמים הוא מעריך אפיים ונותן להם הרבה זמן, כמו עם חטא המבול, אלא 20 שנה הוא מחכה להם, נותן להם שירות לחזור בתשובה, ועוד רב חסד, מתק לפה חסד, משהו בגמרא, שאם אדם יש לו שווה, אז הקדוש ברוך הוא מוסיף לו איזה מקווה, כאילו כדי להטות את הכף לטובת הטוב. אמת, נותן שכר טוב לעושה רצונו, נוצר חסד, נותן שכר על כל מעשה קטן, זה מחלוק, זה חילוקים בנתינת שכר, יש לנו נותן שכר בדיוק, נותן שכר מעבר לכך, לאלפים הוא שומר את החסד הזה גם לדורות אחרים, נושא אבון, זה אמרנו אבון זה מזיד, פשע זה מרד והחסה, חטא זה שוגג, ונקה זה הוא, זה מי ששם שווה מהווה, של הקדוש הוא מנקה לו לגמרי, שאני כבר אומר שם שנעשו לו כזכויות. מה שחשוב, טוב, כמובן שאנחנו בעיקר אומרים את זה, צריכים לכוון למה שפחות או יותר למה שם, זה קשה, כי אתה צריך ללמוד את זה טוב לפני כן, כי אתה לא יכול תוך כדי להגיד את זה ולהתחיל לכוון כל אחד לאט לאט, כי התפילה רצה, הציבור מתקדם הלאה. אבל צריך להשתדל ככה, ללמוד את זה וזה. ספר תומר דבורה, זה הערה האחרונה. טוב, היוסד השורש העבודה כאן מוסיף, שאם התחילו ציבור, הוא אומר, מגיעים למידות, בגלל שזה מאוד חשוב לגיעים למידות, אז אם הוא יכול להפסיק, נמצא במקטע בתפילה שהוא יכול להפסיק, לא ב-18 כמובן, אנחנו אומר, אז יאמר עמהם ואם ויעבור. בגלל שזה מאוד מאוד חשוב, חשוב להגיד לך עם הציבור גיעים למידות, זה כל השנה דרך אגב, לא רק יום כיפור, אבל יום כיפור זה נפוץ הרבה פעמים, כי אומרים זה הרבה פעמים, לפעמים אנחנו בדיוק בקטע אחר, תגיד את זה. מה שמאוד חשוב פה זה סותר תומר דבורה, של הרמק, שהיה גדולה מקובלים בצפת, מתלמידי הבית יוסף, רבי משה קורדוברו. הוא מדגיש שעיקר המעלה של הגיעים למידות, למה אני חושב שמשנה ברורה אומר את זה, אני טועה, זה לא רק להגיד אותם, אלא גם להתחבר אליהם. מה אור החום? הפתר החום. אלא ללמוד, אז ברור שאנחנו ביום כיפור לא כל כך יכולים לבטא את הלימוד הזה, אבל צריכים ברקע שאנחנו גם רוצים להיות. בעלי חסד, בעלי רחמים, לרחם, לא להקפיד על דברים שעושים לנו, גם אם מישהו פגע בנו, אז אנחנו לא מיד כועסים ועושים חסד עם אחרים, ונותנים לאחרים יותר אפילו מה שעשו לטובתנו, וכן הלאה, כן הלאה. כל ספר תומר דבורה, זה לא ספר ארוך, ספר קצר, כולו זה רק זה, הוא פשוט מתחיל הקדמה קצרה של חצי עמוד, וכותב את כל ידיעים ומידות, ופשוט מסביר כל מידה ומידה איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו, זה לא דברים בשמיים. יש מקובלים גדולים, כמו הרמח"ל, והוא לא כמה שהם מקובלים גדולים, אבל הספרים שלהם מאוד פשוטים. ספר תומר דבורה הוא לא ממש רק, בסוף הוא מדבר על כמה דברים קצת עמוקים, קצת. אז ככה למידת הכתר, ולמידת הכתר הקדוש, וכל דברים כאלה, דברים אנחנו מבינים בזה. אבל רוב הספר, כל אחד יכול ללמוד אותו, ואת הספר אתה יכול ללמוד אותו ביום אחד, ביומיים, כי זה מאוד קצר. אבל לדעת, לדעת שבעצם זה לא רק לומר את זה, אלא גם, טוב, עברנו ככה, על מצוות היום, התפילה כמובן של תפילות רחבות, יש דברים מסביב, אבל צריך לדעת שזה הלב של התפילות, ומהרוח של הדברים האלה, לקחת גם משאר הדברים, ללמוד את התפילות כמה שאפשר, ולכוון בכל דבר, זה עיקר הדבר. מה חתימה לכל התורה לכולם? בעזרת השם, אחרי...